אנחנו בחובת תלמידים, עמוד חף ב', ואנחנו היינו באמצע הקטע שהוא מדגיש את העניין להלהיב את הילד, והוא דיבר על כך שבעצם כל אדם צריך להשתקע בתורה, בעבודה, להתמסר בדעתו ומחשבתו וכל נפשו לשם, ואז ככל שישתקע יותר, אז בשעות הטובות הוא ירגיש איך נפשו יוצאת ומתקרב לקדושה ואור העליון. ופה דיברנו על העיקרון שהחיצוניות משפיעה על הפנימיות, שהפעולות, המעשים, אחרי המעשים נגררים המחשבות או התחושות. נשמתו מתדבקת בנשמת שקי, אנחנו נמצאים שורה מלמטה, והוא אף גופו בתווך מתלהב ומתיירא, שמח, משתוקק ומתמוגג. יש התעלות רוחנית, אבל זה מתחיל בעבודה, בעשיית המצוות. מתחילה חוקים לעשות אף בלא טעם ובלא הרגשה. הוא חוזר לעיקרון שהוא פתח בו, שהתורה הרבה פעמים מדברת על חוקים ומשפטים, כי צריך לדעת שזה תהליך. בהתחלה זה תחושה של זה מה שאני צריך לעשות, אני עדיין לא מבין. ואחר כך משפטים בטעם מתלהבות, זה השתלשלות. והנער עליו לעסוק עוד בחוקים, להשתקע בהם בלא הרגשה והתלהבות. הטבע הוא, הצורה הנורמלית של גדילה של ילד, זה שקודם כל הוא עושה, אחר כך הוא יבין. זה אחד מהקשיים עכשיו בבין המיצרים. ההלכה אומרת שצריך לתת הבדלה לילד שהוא בר חינוך על הברכה, ולא בר חינוך על התאבלות על חורבן בית המקדש. אז איפה יש לך ילד כזה שהוא בדיוק בגיל בין לבין שהוא מבין מה זה ברכה? זה נכון, הילדים אומרים ברוך אתה השם, אתה מבין מה אמרת? בתיאוריה אולי. אז התקשרתי פעם לרב נבנצל ואמרתי לו שאני לא כל כך נראה לי פשוט למצוא ילד שבדיוק נכנס לקריטריונים האלה. נראה לי שזה דבר מאוד מאוד קשה בתיאוריה, כן, אבל על פי רוב הילד בהתחלה הוא עושה, נו, הוא מבין מה זה הבדלה, קדושת שבת, קדושת חול. אוקיי, בוא נאמר, הוא מגיע לגיל שהוא מבין, אבל בגיל הוא גם מבין שיש חורבן בית המקדש, שהיה מקום שקורא לו מקדש, למצוא את השלב ביניים שיש לו, הוא גיל חינוך לעניין אחד ולא גיל חינוך לעניין האחר, זה מאוד קשה, והוא הסכים איתי, הוא אמר לי שרב שלום זמן אמר אותו דבר, שבעצם למרות שזה מה שכתוב בהלכה, זה מאוד קשה. אתמול
צריך להיות לפי הלכה,
כשאתה עושה הבדלה בתשעת הימים, אתה לא אמור לשתות את היין. למי אתה נותן את היין? אתה ברכת ברפרה גפן. אתה נותן את זה לילד שהגיע לגיל חינוך, שהברכה שלך הייתה בשבילו. כן? בהבדלה. אבל אם הוא כבר בגיל חינוך להתאבל על החורבן, אז גם לא אסור לשתות מהיין. מדין חינוך.
על מתי אסור לשתות
את היין? בתשעת הימים. לנו, לאשכנזים.
במוצאי
שבת. כן.
במוצאי שבת? במה עושים בהבדלה?
אז על פי רוב אנחנו כן שותים. אני רק אומר, לכתחילה כתוב, תן לתינוק. תן לתינוק שהוא בגיל חינוך על היין, על ברכת היין, ולא בגיל חינוך על ההתאבלות על החורבן.
הבנתי, שהוא יכול לברך, אבל הוא לא מבין את העניין של
החורבן. הוא מבין את העניין של הברכה, ולא את העניין של החורבן. אבל העיקרון הזה, זה דבר מאוד חשוב. זה מה שהזכרנו אתמול, שהתחלת החינוך זה הרגל. שידע מה הוא אמור לעשות. עם הזמן הוא יבין. אבל מה נעשה עם דורנו שעצמותו והרגשותיו מתקדמות להתגדל ולהתלכד? והיה אם לא נחישנו לאחוז בהתלהבותו, לשבדה או להפעילה בהתפעלות של קדושה, תתרגש ותתפעל בהתלהבות ששטות ויופי המגונה של העולם. הוא אומר, כל זה הדרך הטבעי שהיה אמור להיות בעולם. אבל אנחנו בדור שהילד כבר מגיע להחלטות על מה להתלהב, על מה לא להתלהב. הוא כבר מגבש דעה, ואנחנו צריכים להיכנס לתמונה הרבה יותר מוקדם. כי אחרת הוא עלול להתפעל מדברים ששטות. זה הדברים שיליבו אותו בהתחלה. להתפלא מדרכיהם ולחמוד את תעלוליהם המכוערים. לנער בן דורנו, שהרגשותיו והתפעלויותיו כבר נתבגרו ונתבלטו, קשה כבר לקשר בחוקים בלא הרגשות. אז הוא אומר, אנחנו כבר בדור שעת לעשות לשם, אי אפשר ללכת בדרך שתמיד הלכו. אף בדברי שכל בלבד. אז אנחנו אנחנו צריכים להכיר את האתגר שעומד מולנו. אם הוא כבר יגיע למצב שהוא מתלהב מהקומיקס, מהלקום בבוקר לראות את הסרטים, אם הוא מתלהב מהדברים החיצוניים שמושכים את הנוער בן דורנו, אז כבר יהיה מאוד קשה להליב אותו על התורה. גם יהיה קשה בצורה שכלית. אם רק שכל יבשו, אז זה לא יצליח. מוכרחים לחדור נפשו להורה ולהליבה, שתרגיש מעט על כל פנים מנועם הערה דערה מן זוהר העילה. צריך להתחלה לנסות לחבר אותו לדברים שבעבר לא היה שום צורך. אבל מאחר והוא הולך להימשך לאחד מהצדדים, והוא יגבש דעה בגיל מאוד צעיר, בדורנו אנו, אז צריך לנסות בכל זאת להעיר עליו דברים שבאופן טבעי היינו מחכים לגיל יותר מבוגר. ואז תשתוקק ותתקשר. לכן אם רוצים לקשר את הילד ולחנכו שגם כי יסכין לא יסור ממנה, אמרנו שוב העיקרון של חינוך זה למצוא את דרכו, לחבר אותו למשהו שמתאים לדרכו, ולא ממני שמצווים אותו בלבד, אנחנו צריכים לחבר אותו לעבודת השם שהיא דרכו, יעשה רק מפני שנפשו תדחהו לעשות. אנחנו רוצים לעורר אותו למצב שהנפש שלו כבר קשורה והיא תדחוף אותו לעשות את המצוות, אז אסור לנו להמתין. רק צריכים לחנכו בדרכי החסידות האמיתית עוד מקטנותו, חנוך לנער על פי דרכו. והדרך שצריך הנוער של דורנו היא דרך החסידות האמיתית, הלבבית והנפשית, ואף אם אין זאת עוד ההתלהבות החסידית האמיתית. זה נכון, בגיל צעיר הוא לא יכול להגיע להתלהבות אמיתית של חסידות, מכל מקום בקצה המתן נוגע ומתקשר הוא, ובכל אשר יגדל ויעבוד, יעלה ויזכה להיות חסיד אמת. אז הוא אומר, אנחנו צריכים לפחות לקשר באיזושהי מידה, למרות שזה לא הצורה המושלמת, אבל במידה שאפשר כן לקשר אותו לאור השמחה במצוות, ההתלהבות החסידית. כלומר, ואני יכול לתת לכם דוגמה קטנה. בן אדם חוזר מבכנסת בליל שבת, מה הוא עושה? זה כתוב בשולחן ערוך שיזדרז לעשות קידוש, זכור את יום השבת בכניסתו. מה עשה בריסקרוב? אב בטין בבריסק, ראש ישיבה בבריסק, הקהילה איתה מלווה אותו מהבכנסת לבית. הקהילה, זה היה המנהג שלהם בליל שבת, הקהילה איתה מלווה את הרב הביתה. הוא היה נכנס הביתה, הבן שלו סיפר. סוגר את הדלת מאחוריו, כל הקהילה עכשיו לקטה את הרב שלהם, זה מעמד מאוד מכובד, הוא עם הכובע והמעיל הארוך. וכשהדלת סגורה מאחריו, היה יורד על ארבע, יורד על הברכיים, והילדים היו, כל אחד תורו, תופס את קצה המעיל שלו, ועושה דיו, והוא הולך סביב הבית על ארבע. הוא זוחל, וזה, ככה התחילו את השבת. כן, זה היה המשחק שלהם בליל שבת. הוא מגיע מהבכנסת, לכל הקהילה הוא ערב, הוא כבודו הגאון, נכנס הביתה, מה התפקיד שלו עם הילדים? להליב אותם בהתלהבות שלהם של שבת. זה לא רק לשחק, אז המעיל שלו כבר נהפך להיות כלי למשחק שבת שלהם.
הם עשו עם המעיל, סליחה?
כל אחד תפס את המעיל מאחורה, כאילו זה... כן, כאילו מנהיג עגלה, והוא הולך על ארבע, וכולם עושים דיו דיו, והוא מסתובב סביב הבית. הרב מבריסק. אז אלה סיפורים שצריך לשמוע מהבן או נכד, כי הקהילה לא יודעת. אבל אלה סיפורים חשובים. אתה רוצה שילד יתלהב משבת, אז צריך לדבר בשפה שלו. את הסיפור הזה אני שמעתי עם הרב אורזוכוביץ, שהיה אחד מהמגידי שיעורים במיר בארצות הברית. אז פעם התארחתי לסעודת שבת, ותוך כדי הסעודה הנכד שלו בן 3 היה בא מאחוריו, קפץ והפיל לו את הכיפה מהראש. אז הוא מתכופף, מרים את הכיפה ואומר לו, חיים, לא יפה. אוקיי, בסדר, הילד רואה שזה טריק נחמד, עוד חצי דקה דקה בא מאחורי סבא, קופץ שוב מפיל לו את הכיפה מהראש. אוקיי, הוא רואה שהילד החליט שזה המשחק שלו בליל שבת זה. אז בסדר, משלים עם זה. אשתו אמרה לו אחרי כמה פעמים, אמרה לו, אם תעשה את זה עוד פעם, ניתן לך עונש. אז הוא אמר לה, אל תתני לו עונש, זה עונג שבת שלו. הוא לא מבין. ילד קטן, הוא לא מבין שזה אסור. מבחינתו זה השמחה שלו. ואז, אחרי שהוא אמר את זה לאשתו, הוא סיפר לי את הסיפור הזה מבריסק. צריך לחשוב, יש אנשים שכשבאים הביתה בכנסת, רוקדים עם הילדים לכבוד שבת. זה הפעם בשבוע שאבא רוקד עם הילדים, שרים שלום עליכם בריקודים. הדורות הקודמים לא היו צריכים לחשוב איך אני מלהיב את הילד על השבת. גם הם עשו את המשחקים שלהם עם הילדים. אבל אנחנו אנחנו צריכים לחשוב מה אני עושה מבחינת הילד, איך אני מצרף אותו לשמחה, להתלהבות של שבת. אז הרבה משפחות לוקחים את הילדים ביום שישי או ביום חמישי, במהלך השבוע הילדים בוכים את הממתק של שבת. אני כבר מחדיר משהו, לאט לאט אני מטפטף, שבת מגיע, זה דבר שאני אוהב, אתה אוהב. מי אוהב את השבת? אתם מכירים את השיר? יש שיר ישראלי, מי אוהב את השבת? אמא ואבא, סבא וסבתא. זה טפטופים, אבל זה טפטופים חשובים. כלומר,
טפטופים זה דברים שנותנים כדי
לטפטף, כשהגשם רואה
את
זה. כלומר, איתה בפרדס רימונים להרמה כזל, איך הגוונים ומורות הגופניות פועלות במרום, שכשבא לפעול בחסד יתלבש לבנים, בגבורה בבגדים אדומים וכולו, ואומר בקודשו, כי אם יביט האדם בעיניו במרוצת המים הרבים, יתעורר בו לאיכה הלבנה. וכן העניין בזה, החיצוניות, אפילו הצבעים שאנחנו רואים משפיעים עלינו. כאשר ישוטט המעיין בשכלו, ימצא לעניין הזה 10 ידות, כי מהגוונים הנראים לעיניים או המצטרים בשכל בגופני, יתפעל הרוחני. יש מצב שהדברים משפיעים עלינו, ידוע שאנשים שהם בדיכאון, טבעם ללבוש שחור. נכון? אפשר לראות, זה משפיע על האדם. והנפש תעורר לרוח, ורוח לנשמה, והנשמה ממציאות למציאות, עד שתתעלה אל מקום יניקתה, ויתעורר לפי מציאות, ציורה וכו'. עד כאן לשונו הקדוש. זה יסוד החסידות, שיתפעל ויתלהב, ובדברים נמוכים יתחיל. אנחנו מלווים גם בדבר פשוט, בדבר קטן, והתרגשויות גופניות יסגל להתעורר בהן לקדושה. כשבאדם שר, מתלהב, הוא מעורר מבחינה חיצונית התעוררות פנימית, ואף אם רק התעוררות גופנית היא, הנפש תעורר לרוח והרוח לנשמה. וזה החילוק בין קטן לגדול. החסיד הגדול, אף אם מתחיל להתעורר, להתרגש ולהתפלל מדבר גופני, אף בשעה שעושה פעולות גופניות, כשתיית היין שרף בין החסידים, וכמיני המחשבות לעורר את עצמו, כמו שנדבר מיוצא שם בפנים הקונטרס, לא יישאר בהתעוררות הגופנית לבד. זה לא נשאר דבר חיצוני, רק תכף יעורר את הנפש והרוח וכולו, עד שגם נשמתו תתעורר ותתגלה בקרבו, וכל אחד כפי מצבו וכפי השעה שעומד בה. גם את המנורה בבית המקדש הדליקו בדבר זר, אבל לא עזב הכהן את המנורה עד שתשלב תולה גם אליה. אז הגדול אמור להגיע להתעוררות פנימית. בוא אני אתן לכם משימה, תנסו השבת לפני שאתם אוכלים את המאכל שערב לכם בשבת, תחשבו, אני עכשיו הולך לקיים מצוות עונג שבת. תנסו פעם בחיים, לא רק לאכול את הצ'ון, לא רק לאכול את הקוגל, תחשבו רגע, לפני האכילה, אני עכשיו הולך לקיים מצוות עונג שבת. כשאני אהנה פיזית ממה שאני עכשיו הולך לאכול, אני מקיים מצווה, אני עכשיו נשמתי תתעלה, אני מקיים עונג שבת. אני מוכן לחתום לכם שהתענוג הפיזי אפילו, התענוג שיהיה לכם מהאכילה של אותו קוגל או צ'ון, לא משנה מה, יהיה פי אלף יותר טוב. תראו, על פי רוב אנחנו כמו הקטנים, אנחנו נשארים בפיזי. אנחנו ממוינג שבס, אוינג שבס, ובעצם זה עונג קריסי, מה הקשר לשבס? בן אדם רק יחשוב, בן אדם בעצמו יכול להתעלות.
גם להגיד את זה.
מה?
בקול רם, מה שאנחנו, מה שהרב רם...
להגיד בקול רם, אני תמיד מפחד שהגאווה תפגום במעשה. אם אני אומר לאחרים מה אני עושה, אז כבר אני נגוע.
משהו לשתף, מה שאנחנו נעשה...
אני חושש שכשבן אדם אומר, אז נהפך להיות דבר חיצוני. קודם תנסה שבוע אחד בלי לומר לאף אחד. תעשה את זה בינך לבין עצמך. והקטן יכול להישאר בהתעוררות והתרגשות גופנית. אצל הקטן זה יכול להישאר רק בחיצוני. אבל גם בא מן זהורה וקו הערת דקה מן הדקה מן הנפש, מרחוק עליה אזרח. אל תחשבו שזה נשאר חיצוני. גם ילד שרוצה להגיע לבכנסת כי זורקים ממתקים היום, בשורה התחתונה משהו נפעל בנפש שלו. וגם זאת טובה היא, כי גם בה מתקשר גופו ונפשו הקטנים. והנער שמתרגש בליל פסח מן ניקיון החדר, מן רובי הנרות, מן השולחן המסודר יפה, גם כן טוב הוא. נכון, מתרגש מהדברים החיצוניים של פסח, כי גופו מתרגש מזה ונפשו פנימה מבצבצת ומתרגשת באמירת ההגדה לאומרה מעט בהתלהבות לשם, אף שאינו יודע מה זה ועל מה זה. מה הוא יודע? וזה על פי דרכו שאנו רוצים בקונטרס הזה להרגיל את בני הנוער בדרכי החסידות נחוצה אליהם, ואי אפשר להם אחרת. זה קטע מדי חשוב לקרוא במהירות כזו. נגמר לנו הזמן, אז אנחנו נתחיל שוב, נתחיל מפה מחר בעזרת שם. והנער שמתרגש.
Now he's going to...